כל חי תמיד איתי, כל חי.
שיחת היום עם מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין.
שלום וברכה, שבת פרשת מטות ומסעי תשע"ח. התחלת הפרשה מדברת בנושא של נדרים, איש כי ידור נדר להשם או יישבע שבועה לאסור יסר על נפשו לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה. אז בגימטריה אומר בעל הטורים, נדרים בגימטריה רוצח. בדיוק, נדרים בגימטריה זה רוצח. ולמה? הרי הגמרא במסכת שבת אומרת שבעוון נדרים אשתו ובניו של אדם מיתים רחמנא ליצלן. אם אדם נודר נדרים ולא מקיים, בכלל לא צריך לנדור נדרים. הגמרא אומרת שמי שנודר נדר כאילו בנה במה, ואם הוא גם קיים אז יותר גרוע, כאילו גם מקריב קורבן. אז מה כן צריך לעשות? א', לא לנדור, ב', אם נודרים צריך להתיר את הנדר. אבל בכל מקרה, לכל הפחות שיקיים את מה שהוא אומר, איש כי ידור נדר להשם או יישבע שבועה לאסור יסר על נפשו לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה. ואם אדם לא עושה, אז בעוון נדרים, אשתו ובניו של אדם מיתים, רחמנא ליצלן. עכשיו, שלח לי הרב אברהם דוד דבר נפלא. למה זה כל כך חמור הנדרים? אז הוא אומר בשם ספר החיים. ספר החיים זה אח של המהר"ל מפראג. והוא אומר, כשאדם, השאלה הזאת בעצם קיימת גם לגבי דוד המלך ושאול המלך. הגמרא אומרת דוד באחת, שאול באחת ועלתה לו, דוד בשתיים ולא עלתה לו. שאול עבר עבירה אחת וכבר לקחו ממנו את המלוכה, דוד חטא פעמיים ולא לקחו ממנו את המלוכה. איפה הצדק? אז מסבירים, דוד המלך חטא אבל בחטא של כל עם ישראל, לא חטא של מלך. שאול המלך במה הוא חטא? כשהקדוש ברוך הוא ציווה אותו להחריט את המלאק, אז את זה הוא לא עשה. וזה הרי מצווה שאין מישהו אחר שיקיים, זה מצווה שהיא רובצת על המלך. אם אדם חס וחלילה לא הניח תפילין, אז בסדר, אנשים אחרים הניחו תפילין. אם חס וחלילה אדם, אני יודע מה, לא שם מזוזה, בסדר, אז אנשים אחרים שמו מזוזה. אבל אם אדם הוא מלך ויש מצווה על המלך להחריט את המלאק, ואת זה הוא לא עשה, מי יעשה את זה במקומו? אז הוא ביטל את כל המצווה. לכן זה הרבה יותר חמור. שאול באחת ועלתה לו, דוד בשתיים ולא עלתה לו. נחזור לענייננו. אומר ספר החיים, האח של המהר"ל מפראג, כאשר אדם נודר נדר, אז בעצם הוא חידש כאן מצווה שרובצת רק עליו. אז זה הרבה יותר חמור מכל המצוות. ולכן בעוון נדרים, אשתו ובניו של אדם מתים, ו... לכן נדרים בגימטריה זה רוצח. אם כבר הזכרנו את זה, מאיפה הגמרא לומדת שבעוון נדרים אשתו ובניו של אדם מתים? אומרת הגמרא, כתוב בפסוק, למה ייקח משכבך מתחתיך וחיבל את מעשה ידיך? מזה לומדת הגמרא איזה מעשה ידיו של אדם? זה הילדים שלו. אז לכן כתוב כאן וחיבל את מעשה ידיך, וזה הולך על נדרים. על זה אמר פעם רב חיים קניבסקי, כשמברכים את האבא בברית מילה, מה אומרים? תזכה לגדלו לתורה, לחופה ולמעשים טובים. כולם שואלים, הרי מעשים טובים אדם עושה גם לפני החתונה. אז אם כן, היו צריכים לברך, תזכה לגדלו לתורה, למעשים טובים ולחופה. למה אומרים קודם את החופה ואחרי זה את המעשים טובים? אמר רב חיים, לפי הגמרא הזאת זה נפלא. הרי הגמרא אומרת שמה הם מעשי ידיו של אדם? הילדים שלו. אז מה מברכים את האבא? תזכה לגדלו לתורה. אחר כך תזכה להכניס אותו גם לחופה. וגם למעשים טובים. זאת אומרת שיהיה לו גם ילדים טובים. תראה ממנו נכדים. זה לפי זה, זה נפלא. ממשיכה התורה, אז לא יחל דברו. ככל היוצא מפיו, יעשה. מסביר האדמו"ר האיטב לייב, אומר דבר נפלא. אדם חטא נגד המלך. חטא חטא גדול נגד המלך, ועכשיו הוא צריך להתפשר, הוא צריך לראות מה עושים. מה הוא, יבוא למלך, יזרקו אותו מכל המדרגות. אז מה הוא עושה? שולח לפני כן איזה מליציו אישר, איזה עורך דין, שידבר בשבילו. ואז, אחרי שהעורך דין מרצה את המלך, אומר המלך, נו טוב שיבוא. אבל הוא עצמו הרי לא ייתנו לו להיכנס. אומר היטב לב, אם בן אדם חטא, אז הוא צריך עכשיו לבוא להתפלל אל השם לבקש סליחה. מי המליציו אישר שלו? הפה. אם הפה לבד חוטא, אז איך שהמליציו אישר, איך הוא יהיה מליציו אישר? איך העורך דין שלך יהיה עורך דין אם הוא בעצמו חוטא? לכן הנדרים הם כל כך חמורים, ולכן לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה. והייתי רוצה לספר על זה סיפור מעניין. הייתי פעם בכנס, והיה שם הרב שמחה קוק מרחובות, והוא סיפר שמנהל מחלקה פנימית באיזה בית חולים בארץ, סיפר לו. הגיע אליהם יום אחד יהודי שמבוגר, חולה בלא עלינו בדלקת ריאות, ומצבו ממש לא כל כך טוב. אז נתנו לו ממש אנטיביוטיקה, אבל לא אחת, אלא קוקטייל שלם של אנטיביוטיקות, כי היה לו עוד כמה דברים. בדרך כלל אדם מבוגר גם יש לו, חוץ מהדלקת ריאות, זה הרי משולב עם עוד כמה דברים. בקיצור, נתנו לו את זה במשך שבוע, שבועיים, וזה התחיל באמת להשפיע, והחום התחיל לרדת. ואז, כשכבר חשבו לשחרר אותו, פתאום החום עלה. טוב, עשו קוקטייל חדש של אנטיביוטיקה, ושוב נתנו לו, ושוב זה התחיל להשפיע, וירד החום קצת, וכבר חשבו לשחרר, ושוב עלה החום. אז הם קראו למשפחה, ואמרו להם, תראו, אבא שלכם מאוד חולה, ואנחנו כבר לא יכולים לתת אנטיביוטיקה. הרי האנטיביוטיקה היא מחלישה, וכשמדובר על בן אדם מבוגר, אז כל כך הרבה אנטיביוטיקה, במשך תקופה כל כך ארוכה, זה ממש מתחיל להיות מסוכן. אנחנו לא יכולים לתת לו יותר אנטיביוטיקה. מה כן? יש לנו איזו תרופה ניסיונית שאנחנו יכולים לתת לו, אבל רק בתנאי שאתם תחתמו, כי זה לא תרופה שמאושרת לגמרי, אנחנו צריכים חתימה. הלכו להתייעץ עם רב, ורב אמר שבמצב כזה, זה מה שצריכים לעשות, שיתנו לו את התרופה. ונתנו לו, וזה באמת השפיע לרעה. הבן אדם נפטר. כל המשפחה הגיעה, ורחמון אליצלן המכשירים מתחילים להראות קווים ישרים, ופתאום אחד הנכדים צועק, הוא פתח עין. רצו לרופא, אז הרופא אומר, זה שום דבר, זה רפלקסים. אז בסדר, רפלקס, רפלקס, אבל סוף כל סוף הרפלקסים האלה התגברו, ואחרי 10 ימים הבן אדם יצא מבית חולים. הנכד בא להוציא אותו עם כיסא גלגלים, וככה ליד החדר של המנהל המחלקה הם נעצרו, והנכד נכנס והוא בא, הוא אומר, אני רוצה להודות לך בשם המשפחה. מספר הרופא הזה לרב קוק, ממש אמרתי לו, מה אתה מדבר שטויות? אנחנו עזרנו לסבא שלך? אני אומר לך שסבא שלך מת. אתה יודע מה? סבא שלך מת. אם הוא יוצא עכשיו מבית חולים, זה תחיית המתים. אז מה, אתה חושד בי שאני מחיי מתים? אומר לו הנכד, מעניין, גם סבא אמר ככה. אמר לו הרופא, מה הסבא אמר? והוא יצא אל האדם המבוגר הזה כדי לשמוע. מספר לו האדם המבוגר הזה שהוא כבר מת. הנשמה שלו כבר עזבה את הגוף, והוא בא לפני בית דין של מעלה. וכמובן, שדבר ראשון הוא ביקש אם אפשר לחזור. יש לו עוד כמה דברים לסדר, הוציאו אותו באמצע. אז אמרו לו בבית דין של מעלה, תראה, את הטענה הזאת שיש לי עוד כמה דברים לסדר, זה טענה שכולם טוענים, הרי כל אחד בדיוק באמצע. זה לא טענה. פתאום הוא שומע מאחוריו קול של אדם שהוא מכיר, ולאט לאט הוא נזכר שזה הרב של בית הכנסת שלו. הרב הזה כבר נפטר. והוא שומע שהרב הזה אומר לבית הדין, אולי אני יכול להגיד איזה דבר לטובתו. אמרו לו, תגיד. והוא אומר, היהודי הזה אני הכרתי אותו הרבה שנים, 30 שנה, היה מגיע לתפילה כל יום בזמן, ומתפלל ברצינות, וזה השפיע אפילו על כל המתפללים. ובית הדין של מעלה אומרים, זה יפה מאוד, אם הוא עדיין היה בעולם הזה. עכשיו שהוא כבר פה, בשביל להחזיר אותו, זה לא מספיק. ואז הוא שומע את הרב הזה אומר, אני יכול להגיד עוד משהו? היהודי הזה, 30 שנה שהכרתי אותו, היה בא לשיעורי תורה בבית הכנסת, ותמיד בא בזמן ומשתתף יפה, וממש זה השפיע לטובה על כולם. והבית דין אומרים, זה יפה מאוד, אם הוא עדיין היה בעולם הזה, אבל אחרי שהוא כבר לא פה, זה כבר לא מספיק. ואז הרב אומר, אני יכול להגיד דבר שלישי? תגיד. הוא אומר, אני 30 שנה הכרתי אותו, לא דיבר מילה רעה על בן אדם. אמרו לו, באמת? אם ככה, יכול לחזור. ואז הוא מספר הזקן הזה, אני רואה את עצמי נכנס לתוך הגוף, ואת השאר אתם יודעים. עד כאן הסיפור שסיפר אותו מנהל מחלקה לרב שמחה קוק, הרב של רחובות. אמר הרב קוק, אני לא מבין. הבן אדם למד תורה, זה לא מספיק. הבן אדם התפלל, זה לא מספיק. הוא לא דיבר לשון הרע, זה או, זהו זה. איך אתה מסביר את זה? אמר הרב קוק, יש משל נפלא של המגיד מדובנה. מלך צרפת נסע פעם לבקר את מלך רוסיה, ושם הגישו לאכול קישקה ממולה. קישקה זה המעיים של הבהמה, רוחצים את זה טוב טוב, מכניסים פנים החומרים מאוד מאוד ככה משובחים, עם הרבה שומן, ושמים את זה לבשל כמה שעות טובות, וזה נהיה טעים. אמר המלך של צרפת לטבח שלו, תיקח מפה את המרשם. הגיעו חזרה הביתה, אומר המלך לטבח, תעשה לי קישקה. עשה, הביא לו, המלך אומר לו, מה זה הריח הזה? זה גועל נפש. אז אומר לו, אבל זה הקישקה. טעם, אומר לו, זה סם המוות, רע לבית עלי, אני ארוג אותך. צלצל הטבח הצרפתי לטבח הרוסי, אומר לו, תגיד לי, מה עשיתי? למה זה לא הצליח? אומר לו, אני לא יודע, שמת את זה? כן, שמת את זה? כן, לפי הסדר שאמרתי לך? כן. אומר לו, רק רגע, ואת הקישקה רחצת לפני כן? אמר לו, לא, לא אמרת לי. אמר לו, תגיד, אתה נורמלי, אתה יודע מה יש בפנים? זה לא משנה מה תשים. כל הזוהמה בפנים. זה לא, תשים מה שאתה רוצה, זה לא יעזור. אומר המגיד מדובנה, עומד בן אדם מתפלל. אבל זה לא עוזר, כי הקישקה מלוכלך. זה אומר היית בלייב. ככל היוצא מפיו יעשה, הפה זה המליציוישר. אם הפה הוא מליציוישר, אז המליציוישר לבד אסור שיחטא. אם המליציושר בעצמו חטא, אז איך הוא יכול להיות מליציושר? כך, אותו הדבר לענייננו. אמר הרב קוק, עומדים יהודים, מיליונים יהודים, במשך 2000 שנה, מתפללים ובני ירושלים עיר הקודש. 2000 שנה, מיליונים יהודים מתפללים ולירושלים עירך ברחמים תשוב. איך זה לא קורה? אמר, פשוט מאוד, את הקיש כניקית. ובאותו סיפור עם הזקן, בבית דין של מעלה אומרים, יפה הוא התפלל, כל הכבוד. יפה הוא למד, מצוין. אבל כשהוא אמר הרב, הקישקה נקי, הפה שלו נקי, אז אם ככה התורה והתפילה הם אחרים לגמרי. זה רמה אחרת לגמרי, זה מה שעזר. ככל היוצא מפיו יעשה, תראה אומר איתב לייב, לכל הפחות שהמליץ יושר יהיה בסדר. כשהפה נקי, אפשר לבקש סליחה מהשם, אפשר לבקש ובני ירושלים. אם זה לא, אז מה עשינו? התורה אומרת ששנה לפני הזמן, זאת אומרת, אם בת היא בת 12 היא כבר חייבת במצוות, אם בן הוא בן 13 הוא חייב במצוות. אבל העניין של נדרים מתחילים קודם. זאת אומרת, העניין של נדרים צריך לבדוק שנה לפני, אם היא בת 11 או שהוא בן 12, צריך לבדוק אם הם יודעים היטב מה הם מדברים ומה הם נודרים, ואז צריך להתיר את הנדר. מגיל 12 או 13, אז זה כבר ברור שהנדר הוא נדר. אבל קודם, שנה קודם כבר צריכים לבדוק. לא מצאנו במצוות אחרות שיש חיוב שנה קודם, והתשובה היא, התשובה היא, אומר הרב יוסף צבי דינר מלונדון, אומר, לימדה אותנו התורה שכל הנושא הזה של דיבור שקר, דברים לא טובים לדבר, כל הנושא הזה חייב חינוך כבר מגיל צעיר. ולכן עוד שנה לפני הבר מצווה, שנה לפני הבת מצווה, כל אדם חייב לדעת את החינוך הזה. פה זה לא הפקר. פה זה לא הפקר. וברשותכם, נעבור רגע לפרשה של מסעי, שם הרי כתוב את כל ה-42 נסיעות וחניות שאבותינו חנו ונסעו במדבר, ועל דרך הדרוש אומרים שם הרבה דברים. בין השאר כתוב, ויסעו מאיתם ויחנו על פי החירות. אז אומרים בעלי הדרוש, איתם זה אותיות אמת. כשבן אדם מדבר אמת, הפה שלו לא הפקר. אבל כשבן אדם לא מקפיד על האמת, אז הוא יכול לדבר כמה שהוא רוצה, מה שהוא רוצה, ממילא הכל הפקר. ויסעו מאיתם, כשעוזבים את האמת. אז ויחנו על פי אחרות, הפה נהיה אחר, בן חורין, הפקר. אבל כשבן אדם מדבר אמת, אז הוא מקפיד. החינוך לדבר אמת והחינוך לא להפקיר את הפה, חייב להיות מגיל צעיר מאוד, כדי להצליח לחנך את הבן אדם להיות נורמלי. זה השנה שלפני נקראת עונת הנדרים. שנה קודם החיוב במצוות, יש עונת הנדרים. עונה שצריכים לבדוק אם הבן אדם יודע למי הוא נודר, מה הוא נודר, ואם זה אכן הוא יודע, צריכים גם להתיר את הנדר. סיפור מעניין, נכד של רב חיים קניבסקי סיפר לי שהסבא רב חיים סיפר לו שיום אחד הוא החליט ללמוד את מסכת קידושין בעל פה, כדי שכשהוא נוסע באוטובוס או כשמשהו, אז שיהיה לו מה לחשוב. והוא כבר למד חצי מסכת בעל פה, ואז פתאום הוא ראה שזה מפריע לו בסדרים שלו, אז הוא עזב את זה. שואל אותו הנכד, סבא, אבל אולי זה נדר, הרי התחלת ללמוד, וכאילו עשית מעשה טוב 3 פעמים, אז זה כבר נחשב נדר, אז היה מותר לך להפסיק? אומר לו רב חיים, לא, זה עוד היה לפני שהגעתי לעונת הנדרים. הוא עוד לא היה בן 12, וזה כבר הפריע לו לסדרים שלו. עוד לפני שהגעתי לעונת הנדרים. סוף פרשת הנדרים, אומרת התורה, שאם אבא הפר לביתו את הנדר שלה, או אם הבעל הפר לאשתו את הנדר שלה, אז זה מופר. אבל השם יסלח לה. וזה פלא גדול. על מה השם יסלח לה? על מה? התורה אמרה שאם הבעל הפר זה מופר. התורה אמרה שאם אבא מפר לביתו זה מופר, אז למה צריך לסלוח? אומר רשי, במה הכתוב מדבר? באישה שנדרה למשל להיות נזירה, אז אסור לה להתאמה למיתים ואסור לה לשתות יין. ובעלה שמע והפר לה, אבל היא לא ידעה שבעלה הפר לה. היא לא ידעה. אבל מה? למרות שהיא לא ידעה שהוא הפר לה, היא החליטה לעשות עבירה ולשתות את היין. רק מה בפועל מה קרה? היא למעשה לא הייתה נזירה, אז למה היא זה? היא לא עשתה שום עבירה. על זה אומרת התורה, על המחשבה, השם יסלח לה. בגמרא במסכת נזיר, כתוב שרבי עקיבא היה מגיע לפסוק הזה, היה בוכה. למה הוא בכה? הוא אמר, ומה מי שהתכוון לאכול בשר חזיר, ועלה בידו בשר תלה, אז צריך שהשם יסלח לו. הרי פה מה קרה? היא רצתה לאכול חזיר, היא רצתה, למרות שהיא נזירה, היא רצתה לאכול לשתות יין, שזה נקרא לאכול חזיר מבחינתה. אבל בסופו של דבר התברר שהיא בכלל לא הייתה נזירה, כי בעלה הפר לה. אז עלה בידה איזה בשר? בשר תלה. אבל צריך שהשם יסלח לה על המחשבה. אז היה רבי עקיבא בוכה ואומר, ומה מי שחשב לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר תלה, צריך כפרה. אז מי שחשב לאכול חזיר ואכל חזיר, על כמה כפרה הוא צריך, על אחת כמה וכמה. ועל זה שואלים המפרשים, אז למה רק רבי עקיבא בכה? מה עם שאר התנאים? למה הם לא בכו כשהגיעו לפסוק הזה? אומרים המפרשים דבר נפלא, השבטים מכרו את יוסף. וזה נקרא חזיר. זה דבר לא טוב מה שהם עשו. הם מכרו את יוסף והתכוונו בעצם לאכול בשר חזיר. אבל מה יוסף אומר להם בסוף? אתם חשבתם לרעה. אלוקים, חשבה לטובה, למען החיות עם רב, כיום הזה. זאת אומרת שעלה בידם בשר תלה. ואף על פי כן, ואף על פי כן, כמה סבלנו מזה, 10 הרוגי מלכות באו לחפר על השבטים שמחו את יוסף. ורבי עקיבא היה אחד מ10 הרוגי מלכות. אומר רבי עקיבא, הרי אני יודע כמה צריך לחפר על עלה בידו בשר תלה, רק שהוא חשב לאכול חזיר. אני הרי יודע. אז אם כן, מי שרצה לאכול חזיר ואכל חזיר, על אחת כמה וכמה. לכן רבי עקיבא, כשהיה מגיע לפסוק הזה, היה בוכה. זהו, עכשיו נעבור לנושא הבא. אחרי שיצאו למלחמת מדיין, ציווה אלעזר הכהן את הנושא של הגעלת כלים. צריך להגעיל כלי. כלי שהיה תמה, צריך לעזות תממת הכלי. אז צריך לעזות עליו שלישי ושביעי, כמו על בן אדם, אפר פרה אדומה. כלי שקניתי אותו חדש מגוי, צריך להטביל אותו במקווה של 40 שאה, ולמה? להוציא אותו מטומאת גוי לקדושת ישראל. אבל כאן יש דבר חדש. מה הדין כלי שלקחתי מגוי, והכלי הוא משומש? אז הכלי הזה כבר בלע טעם של טרפות ונבלות. ולכן אם אני רוצה להשתמש בו, חייבים להגעיל אותו. מה זה נקרא הגעלה? כבולעו, כך פולטו. אם זה כלי שהשתמשו בו למרק, אז גם צריך להגעיל אותו על ידי מים רותחים. אם זה כלי שהשתמשו בו למנגל, אז זאת אומרת, הוא בלה על האש עצמה, אז צריך גם להגעיל אותו על ידי ליבון, על ידי אש, וזה הכלל כבולעו, כך פולטו. את הכללים האלה אמר אלעזר הכהן, בשם משה רבינו, מיד אחרי מלחמת מדיין, שהם הביאו הרבה שלל, אז הוא אמר להם את הנושא הזה של הגעלת הכלים. אלא מה, שאל אותי החברותה שלי, הרב דוד קסלר, אמר לי, אני לא מבין, למה לא לימד אותם את ההלכה הזאת כשירדו מהר סיני? הרי לפני הר סיני אבותינו אכלו נבלות וטרפות. רק זה עוד לא היה נבלות וטרפות, אבל הם אכלו. והרי זה אחת הסיבות שבשבועות אנחנו אוכלים מאכלי חלב, כי אבותינו כשירדו מהר סיני, פתאום היה להם את המצווה של בשר בחלב, פתאום היה להם מצווה של שחיטה, אז הם לא יכלו לאכול את מה שהיה להם בבית, וזה היה שבת. אז גם לא יכלו לבשל משהו אחר. וממילא יוצא שהם היו צריכים לאכול חלבי, אז גם אנחנו בשבועות אוכלים חלבי, זה אחת הסיבות. נו, אז למה אז לא לימדו אותם הלכות הגלת כלים? כך שאל אותי רב דוד קסלר, החברותה שלי. חיפשתי בספרים ומצאתי שהרב אליקים דבורקס שואל את השאלה הזאת, והוא אומר פשוט מאוד, רק לפני שנסביר מה הוא אומר, נקדים שאלה אחרת בכלל לא קשורה לכאורה. והשאלה היא כדלהלן. אברהם אבינו כתוב שקיים את כל התורה כולה עוד לפני שניתנה. אם הוא קיים את כל התורה כולה לפני שניתנה, למה ברית מילה הוא לא עשה? למה הוא חיכה עד גיל 99? כן, שאלה הזאת שואלים כולם. והבריס קרוב אומר על זה תירוץ נפלא. רק הבריס קרוב מקדים עוד שאלה. כתוב בפרשת לך לך, כשהשם ציווה את אברהם אבינו, התהלך לפניי והיה תמים, ואתנה בריתי ביני וביניך ובין זרעך. מה שמה? ציווה אותו הקדוש ברוך הוא על ברית מילה, ואז כתוב, היפול אברהם על פניו, אומר רשי, למה הוא נפל? כיוון שהוא עדיין לא היה מהול. ערל לא יכול לסבול את הקדושה של הנבואה, ולכן הוא נפל על פניו. והראיה שאחר כך הוא כבר לא נפל. פרשה הבאה, וירא אליו השם באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. למה? כי בפרשת וירא הוא כבר היה מהול. שואל הבריס קרוב, נו, אבל ולך לך מארצך, שם הוא עוד לא היה מהול, למה הוא לא נפל? ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך, ואשך לגוי, לא כתוב שהוא נפל. אומר הבריס קרוב, פשוט מאוד. לפני שהיה ציווי למול, האורלה לא הייתה אורלה? אתה מבין? כשיש לנו ציווי למול, אז אם אתה לא מהול, אתה ערל. כשאין ציווי למול, אז זה כמו אצבע. מה, אתה רוצה לחתוך את האצבע? ממילא אומר הבריסקרוב, בלך לך, עוד לא היה מצווה למול. אז אברהם לא נפל. למה הוא לא נפל? כי אין לו מצווה. ברגע שהשם ציווה אותו על הברית מילה, זה הפך להיות אורלה, וכשיש אורלה, אי אפשר לקבל נבואה בצורה מיושרת, צריך ליפול. בוייר הוא כבר היה מהול, אז שוב פעם, הוא יושב פתח האוהל. עד כאן הבריסקרוב. על הדרך הזאת, אומר הרב אליקים דבורקס, פשוט מאוד. לפני מעמד הר סיני, לא היה בשר בחלב. לא היה את כל הבעיות האלה. זה לא היה קיים, המצווה. ממילא הכלים שלהם בכלל לא נאסרו. הבשר עצמו, ברגע שהוא לא שחוט כראוי, או הוא מבושל בשר עם חלב, כמובן שברגע שקיבלת את התורה, אתה לא יכול לאכול את זה. אבל הכלי לא נאסר, כי לא התבשל בו דבר איסור, עוד לא היה איסור. ברגע שנהיה האיסור, אל תבשל יותר, אם תבשל הכלי יאסר. הבשר עצמו, שהוא איסור ברגע שניתנן האיסור, כבר לא יכולים לאכול אותו, לכן הם אכלו מאכלי חלב. ועכשיו הכל פשוט וברור. בפרשת מסעי, התורה מתחילה למפרט את כל המסעות שנסעו אבותינו במדבר, וממש מפרטת, הלכו מפה, באו לשם, באו מפה, הלכו לשם. כל המסעות, 42 מסעות. והאמת שלא ברור בשביל מה התורה כותבת את זה. מה זה מעניין? כאילו, אף אחד אפילו לא יודע איפה המקומות האלה. אז למה זה חשוב? רש"י אומר, בא לספר לנו את חסדי השם יתברך, איך שהוליך אותנו 42 מסעות במדבר, וה-42 מסעות האלה, בסך הכל, הרוב היו לפני המרגלים, ואחרי מיטת הארון. כלומר, בשנה הראשונה ובשנה האחרונה, ובמשך 38 שנה נסעו רק 20 מסעות. כך רש"י אומר. אחר כך אומר רש"י, ובמדרש רבי תנחומה, משל למלך שהבן שלו היה חולה, אז הוא לקח אותו לרופא. בחזור, אחרי שהילד כבר בריא, אז הוא אומר לו, אוי, תראה, אתה זוכר, היינו פה, כאן ישננו, כאן הוכרנו, כאן הוכרנו עם קוף, כן, מלשון קרירות, כאן חששת בראשך. מה מדובר פה? אומר הכלי יקר, אבל לא בספר כלי יקר, אלא הכלי יקר נמצא בספר שנקרא מיישיב נפש. כך קוראים לספר שלו, סליחה, לא מיישיב נפש, אלא ספתי דעת. הרב הכלי יקר אומר כך. במשך כל ה-42 מסעות, התורה מזכירה רק שלוש מקומות שבהם בני ישראל התנהגו שלא כהוגן. איפה? אחד זה רפידים, שרפו ידיהם מן התורה. שתיים, ניתנה ראש ונשוב המצרימה. זאת אומרת, בזמן המרגלים, אחרי שנגזרה עליהם הגזרה, אז הם אמרו, אם ככה, בוא נחזור למצרים, ניתנה ראש ונשוב המצרימה. שלוש, בפעם השלישית שהתורה מזכירה, זה קברות התאווה. בכל ה-42 מסעות זה שלושת העבירות שמוזכרות. אומר הכלי יקר, אתה יודע מה זה קברות התאווה? כאן ישנו. הרי מה קרה בקברות התאווה? הבשר עודנו בין שיניהם, והם מתו. ואיך נראה בן אדם שמת? כמו שבן אדם ישן. אז רומז להם משה רבינו, כאן ישנו. הכוונה לקברות התאווה. כאן הוכרנו, מלשון קרירות, וזה הכוונה לרפידים, שברפידים עזבנו את התורה, מיד ויבוא עמלק, אשר קרחה בדרך. התקררנו מתורה, וכנגד זה בא עמלק, וקירר אותנו עוד יותר. המקרה השלישי, כאן חששת בראשך, כאן חששת בראשך, על זה הוא אומר, זה ניתנה ראש ונשוב המצרימה, אמרת עבודה זרה, הרי רש"י אומר, מה זה ניתנה ראש? נעבוד עבודה זרה. אז אם ככה, אלו שלושת המקומות שהתורה מזכירה. ולמה זה חשוב להזכיר את זה פה? אומר הכלי יקר פשוט, מה המשל למלך שהבן שלו היה חולה? יצאנו ממצרים, ויצאנו ממקום שהוא תועבה, ממקום שכל העבודות זרות שבעולם, ממקום שלא זוכרים בכלל את הקדוש ברוך הוא. אז כנגד כל הקושי הזה היה צריך 42 מסעות במדבר כדי להבריא, לחזור אל השם כמו שצריך. ולכן משל למלך שהבן שלו היה חולה, לקח אותו אל הרופא, ובמשך הזמן הוא אומר לו, אתה יודע, כאן היה ככה, כאן היה ככה וכאן היה כך. ממשיך הכלי יקר ואומר, רצתה לרמוז לנו התורה, לא רק שם זה היה, אלא בגלות, למה יצאנו לגלות? בגלל אותם שלושת העבירות. כאן היה לנו בעיה עם רפידים, עזבנו את התורה, והרי גם בגלות זה בגלל זה. הרי הגמרא אומרת שאלו, על מה עבדה הארץ? ומה הקדוש ברוך הוא אמר? על עוזבם את תורתי. ומה הכוונה? שלא בירחו בתורה תחילה. לא בירחו בתורה תחילה, והכוונה לא החשיבו את התורה. איך היה אומר רב ראובן קרלישטיין, זכר צדיק לברכה? מה זה לא בירחו בתורה תחילה? אחד פוגש את השני, נו מה נשמע, הכל בסדר? אומר לו, מצוין, ברוך השם, הכל טוב. תגיד לי, איך הילדים שלך? אז הוא אומר לו, הגדול ברוך השם הוא עורך דין מצליח, השני הוא איש הייטק. אז הוא שואל אותו, נו ומה עם הקטן? מה לא, הוא בינתיים אברך. כאילו, מה, אתה לא מבין שזה דבר שצריכים להתגאות בו? הרי את זה היית צריך להגיד ראשון. לא בירחו בתורה תחילה, לא החשיבו את התורה. על עוזבם את תורתי. אז זה בעיה שבגללה היה לנו גלות. לכן אומר הכלי יקר, אתה צריך לדעת את זה שאז היה לנו את הבעיה ועדיין אנחנו עם הבעיה. מדברים? או מדברים כמה התורה חשובה, זה כן. אבל למה יישא? לא תמיד זה בפועל. הדבר השני, למה היה חורבן, אבון לשון הרע? כמו המרגלים, שגם זה היה לנו אז החטא, ואחר כך השנאת חינם, הכל לשון הרע, זה הורס אותנו מאז ועד היום. והדבר השלישי, זה קברות התאווה. אומר הכלי יקר, זה מה שכתוב בספר עמוס, בתרי עשר, האוכלים קרים הצון, ועגלים מתוך מרבק, השוטים במזרקי יין, לכן עתה יגלו בראש גולים. למדנו שאותם עבירות שהיו לנו אז, מלוות אותנו עד היום, ואנחנו עדיין בתוך הגלות, ומחכים שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו, מחכים לשמוע בשורות טובות, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים. אבל בשביל זה צריכים לעזוב את שלושת העבירות האלה. זהו אומר קברות התאווה. הדבר השני, עניין של לשון הרע. והדבר האחרון, העניין של עוזבם את תורתי, להחשיב את התורה באמת. להחשיב את התורה באמת. בין שאר הדברים שכתובים במסעות, כתוב, היסעו מהר שפר ויחנו בחרדה. אז הרב צבי הירש מזידיצ'ויב, הוא אומר על זה משהו מאוד מאוד יפה. אבל נעשה כמה הקדמות. הקדמה ראשונה, יש גמרא במסכת שבת דף פייטת עמוד ב' שאומרת, לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, בניך חטאו לי. אומר לו אברהם אבינו, אם הם חטאו, ימחו על קדושת שמך. אומר הקדוש ברוך הוא, אני אלך ליעקב. היה לו הרבה צער גידול בנים ליעקב, בטח יש לו לב רך. הולך ליעקב אבינו, אומר לו, בניך חטאו לי, והוא אומר לו, ימחו על קדושת שמך. אומר הקדוש ברוך הוא, לא בסבי טעמה, ולא בדרדקי עצה, אז אני אלך ליצחק. הוא בא ליצחק אבינו, אומר לו, בניך חטאו לי. אומר לו יצחק, חטאו בניי? חטאו בניי? זה הבנים שלי ולא בניך? הרי בהר סיני אתה אמרת, ריבונו של עולם, אמרת, בני בכורי ישראל. אז זה הבנים שלך, למה זה הבנים שלי? חוץ מזה, כמה זמן בן אדם חי? 70 שנה. הרי עד גיל 20 אתה לא מעניש, נשאר רק 50. ב-50 שנה האלה, חצי זה לילה, אז נשאר 25. מה-25 האלה תוריד עוד חצי, כי אדם צריך לאכול, לשתות, ובבית הכיסא. יוצא אם כן ריבונו של עולם, שבסך הכל, כמה זמן נשאר? 12 וחצי מתוך 70? תמחל להם. ואם אתה לא רוצה, אז חצי עליי, חצי עליך. ואם אתה לא רוצה, הכל עליי. הרי כבר הקרבתי את נפשי לפניך בהר המוריה. עד כאן הגמרא במסכת שבת. הקדמה שנייה. אברהם אבינו, כתוב שהוא קרא לבית המקדש הר, שנאמר, אשר יאמר היום בהר, השם יראה. את זה אמר אברהם אבינו. יצחק אבינו, הוא כולו פחד יצחוק. פחד, חרדה. יעקב אבינו, כתוב שופרי די יעקב, מעין שופרי די אדם הראשון. היופי שלו, שופרי, היופי שלו כמו האדם הראשון. מוריי ורבותיי, אברהם ויעקב לא עזרו לנו. יצחק הוא זה שעוזר לנו. אם כן, מה התקווה שלנו? ויסעו מהר שפר. הר זה אברהם אבינו שקרא לבית המקדש הר. שפר זה יעקב אבינו, שופרי די יעקב. אבל הם לא עזרו. מי כן? ויחנו בחרדה. יצחק אבינו פחד יצחוק עם כל היראת שמיים. הוא דווקא אמר את כל החשבון הזה, בניך ולא בניי. אך זה הבנים שלך, ריבונו של עולם. וחוץ מזה, אני לוקח על עצמי את הכל, אך כבר הקרבתי את נפשי לפניך בהר המוריה. מוריי ורבותיי, החשבון הזה של יצחק אבינו הוא חשבון נפלא. הרבה המפרשים המעילים להסביר פה מה החשבון, אבל לא משנה לנו מה החשבון. העיקר, יש יצחק אבינו שעושה חשבון, הקדוש ברוך הוא מקבל את החשבון, ובעד זה מוכן לגאול אותנו. ויסעו מהר שפר, ויחנו בחרדה. בזכות יצחק אבינו נצא מהגלות. בזכות יצחק אבינו. ומה הוא אומר? אני לוקח על עצמי, אבל אם אתה מסכים נעשה חצי חצי. יש כאלה שאומרים שזה הסיבה שבליל הסדר, הרי יש שלוש מצות, אברהם, יצחק ויעקב. איזה מצה אנחנו שוברים? את המצה של יצחק. עושים חצי. למה? כי יצחק הוא זה שמציע את החצי חצי בשביל לגאול אותנו מהגלות במהרה בימינו. אמן ואמן. שבת שלום לכולם. ושנשמע בשורות טובות. גאולה שלמה במהרה בימינו. אמן.
האזנתם לשיחתו של הרב שלמה לוינשטיין.
מנהיגים בחבירים הסתובדוגים להיסנאי וסמיגים בחבירים הסתובדוגים מיין היום עבורים שבוס וניחום כל חי תמיד איתי